הרב אופיר מלכה.
לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עם המחיים מאזינים. מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם, 03-500-93-93, אפשר כבר עכשיו להתקשר, כי אנחנו בזרזות מכירים את השאלות שנשלחו בשעה הראשונה, ומיד לאחר מכן שאלותיכם ב-03-500-93-93. אברך שרוצה לרכוש מצברים או להתחבר לגנרטור, האם וכמה יכול להשתמש בכספי מעשר? ומה הדרך הנכונה ביותר בשימוש בכספי המעשר, שהרי על כל שימוש עבור המצברים תופחת הנתינה לאברכים, מוסדות וכו'. וכן, האם אברכים, ברוך השם, משפחה גדולה, יוכל לרכוש לכתחילה ולחשוש בעניין הפרנסה? לגבי החלק הסופי, לא צריך לחשוש בעניין הפרנסה בדברים של מעשרות או בדברים של מצווה וכו'. הקדוש ברוך הוא שולח ומסדר את כל העניינים. כן? כי אדם לא, באמת לא יכול להסתדר, אף אחד לא יכול להסתדר בכוחות עצמו, הכל הקדוש ברוך הוא מסדר. אז הוא מסדר קצת, מסדר הרבה. לגבי החישוב של כספי מעשרות, אז אפשר לחשב את הכספי מעשרות בהפרשים של הצריכה בין חברת חשמל לגנרטור. זאת אומרת, לא ברכישה של המצברים ושל הגנרטור. זה דבר שקצת יותר קשה לחשב אותו עם העשרות. אלא את החישוב של הצריכת חשמל שיש לו, נגיד, כל חודש בגנרטור בערך פי 3, פי 4 מהחברת חשמל, את זה, את הפער בין מה שהוא משלם לגנרטור לחברת חשמל, את הפער ביניהם הוא יכול לשלם מכספי מעשרות. זאת אומרת, אם דרך משל 4 שבתות בחודש עולה לו חשמל בחברת חשמל, נגיד 100 שקלים, ופה עולה לו 400 שקלים, דוגמה, אז את הפער שלהם, זה 300 שקלים, זה יכול לחשב מכספי מעשר, כי זה נטו צורכי מצווה. זה נטו צורכי מצווה, 300 שקלים של הפער ביניהם. אבל את גוף הרכישה של המצברים של הגנרטור, שזה דבר שהוא קונה אותו כדי להשתמש בו, זה דבר שקצת יותר קשה לחשב אותו מכספי מעשר, מי שנותן חומש שיכול לחשב את זה מהחומש. אז ממנה השאלה הבאה שיפחית על ידי כך מהברכים וכו', זה משהו לא כזה רציני, משהו מינורי, אז לא צריך לחשוש לזה. אבל להשתמש בגנרטור בשבת זה לא סתם חומרה, זה חומרה שקרובה לדין. כי יש לצערנו הרב גם היום, תפשין פי דלת, חילולי שבת שנעשים שם על המטרות חיסכון. היום נכון שיש את הלוטומציה, אבל זה עדיין לא עובד בצורה שלמה, וזה כנראה גם לא יעבוד לעולם בצורה שלמה, כי אין שום רצון מצד החברת חשמל לשנות את זה במשך שנים, ככה זה נשאר. רק מורחים ומבטיחים וכל מיני מכבסת מילים. אז לצערנו הרב, יש עדיין 15-20% בכלל השבתות של השנה שמחללים שם שבת ללא צורך, רק לתמי חיסכון. ולכן, נכון שיש כל מיני היתרים וכל מיני דברים שאפשר להיכנס בסבך העניין ולהתיר, אבל זה לא חלק בכלל. אז לכן אני לא אומר שזה עיקר דין, אני גם לא אומר שזה חומרה. חומרה קרובה לדין, להתחבר לגנרטור או למצברים. הרב אמר שטוב לכתחילה לנקוב את הקופסת טונה שמאחור לחוש לדעת החזון איש. ואז שואלים פה, רוב ככל הקופסאות מאחור עם מילים וציורים, כך שוודאי ימחקו מדוע אין בעיה של מוחק, צריך להקפיד, לעשות נקב איפה שאין מילים וציורים, לא כל התחתית של הקופסה מלאה מילים וציורים. ואם הכל מלא מילים וציורים, אז נדלג על החומרה הזאת ונפתח את הקופסה כרגיל. או הכי טוב לפני שבת, כן. אדם מנוזל מאוד שצריך לקנח את האף ולא מספיק לקנח בנחת. וירוד לו דם באף, כיצד יש לעשות. וכן ילד שיורד לו דם באזור האף או השפתיים ונמצא בבעלה, כך שקשה להוריד לו בנחת, כיצד יש לעשות. בשני המקרים מותר להתנהג כרגיל, כי זה נקרא פסיק רשת דולוליך ודרבנן. אדם שיוצא אין בזה שום תועלת, זה לא, אין בזה שום תיקון, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה פסיקרי שדולא ניחא מדרבנן, במקום צער, מותר. אדם שרוצה לקנח את האף, והוא לא מצליח לקנח, זה צער בשבילו, זה גם יכול לעשות לו אחר כך סינוסיטוס, כן? וגם ילד קטן, יש לו דם, אף, באף, בשפתיים, צריך לנקות לו. אז אפילו שמחמת הבעלה, כשמנקים לו, אז גורמים ליציאת עוד דם, אבל כמה שלא מכוונים לזה, זה גרח פסיקרשע, לא תמיד זה פסיקרשע, אבל גם אם זה פסיקרשע, זה פסיקרשע, זה לא ניחא מדרבנן, במקום צער מותר, כפי שפוסק המשנה ברורה, בשנתן זין, סעיף קטן ה'. היורצת של אבי בשושן פורים, והאפשרות שלנו לעלות לקברו 9 ימים קודם, התאריך או יום ימים אחרי. מה הכלל המנחה? הכלל המנחה, שעדיף לעלות לפני מאשר אחרי, אבל אם אחרי, אם הלפני הוא 9 ימים, ואחרי יום ימיים, אז עדיף יהיה אחרי. כי תוך 3 ימים, יותר חשוב ומאשר לפני, 9 ימים לפני. אישה שנפטרה ורק אחד מהבנים אומר קדיש במהלך ה-30. האם יועיל לשלם לאברך שיגיד בכל יום שלמוד יהיו לעילוי נשמתה, או שעדיף לעשות דברים אחרים עבורה? טוב מאוד, לשלם לאברך, ואז מרוויחים שני דברים, גם תומכים באברך, וגם דברי התורה שהוא לומד לעילוי נשמתה. ודאי, זה דבר חשוב מאוד. האם כוס חד פעמים לשתייה חמה יכולה לשמש ככלי שני ושלישי? כן, כוס חד פעמית יכולה לשמש ככלי שני ושלישי, אפילו שזה לא כמו כוס רגילה, לא רואים שהתפונות שם קורה איתה משהו, אף על פי כן, ברגע שזה עובר, עובר פה תהליך של צינון, וזה יכול לשמש, כן. אישה שמדליקה נרות שבת בבית, ולאחר הדלקה היא נוסעת ברכב עם בעלה לארוחה במקום אחר, וחוזרת לאחר מכן הבית בהליכה. כיצד תנהג? פה, כי דיברנו על זה כמה פעמים, שיש פה קצת בעיה, כיוון שאם היא מדליקה, והיא מקבלת שבת בהדלקה, לבנות אשכנז ודאי, וגם לבנות ספרד, אם היא מדליקה לא תוך חצי שעה, או לא תוך 40 דקות בירושלים, היא חייבת לקבל שבת, רס המחגי מסיב ד', אישה שמקדימה הרבה זמן לפני השקיעה, חייבת לקבל שבת. אז לא יצויר שהייתה מדליקה באמת תוך חצי שעה ויוצאת, או בירושלים תוך 40 דקות ויוצאת, שאז היא לא חייבת לקבל שבת לבנות ספרד, ולבנות אשכנז יכולה לעשות תנאי. אז בכזה מצב, היינו אומרים לה, האמת שזה לא כל כך יעזור, כיוון שכן, להדליק נרות, להניק נרות, ולא לקבל שבת בהדלקה, ולהקפיד שהנרות ידלקו עד לאחר שהם חוזרים לבית. כמו שמרן כותב ברס המרגים מסיפטט. אבל בדרך כלל כשנוסעים ברכב, אז לא נוסעים כל כך צפוף לשקיעה, אלא נוסעים יותר מחצי שעה לפני השקיעה, או בירושלים יותר מ-40 דקות לפני, ואז חייבים לקבל שבת, ולא לעשות קבלת שבת תנאי, גם לבנות ספרד. ואז יוצא שהיא מדליקה, מקבלת שבת, ואחר כך נוסעת ברכב. אז הדרך היותר מבחרת, לא להדליק בבית, אלא להדליק במקום ששם הולכים לאכול. ולבנות ספרד, להדליק ליד בעלת הבית ולא לברך, ולבנות אשכנז לברך. אבל אם זה לא מסתדר מכל סיבה שלא תהיה, אז אפשר לסמוך על זה שמדליקים בבית ומקבלים, והבעל הוא הנוהג, והוא גם יפתח ויסגור את הדלת, כדי שלא יבצר מצב שהיא פותחת ועושה איסורים של, של הדלקת המנורה וכיבוי המנורה. ובזה נסמוך על הפוסקים שההתווספות שלה ברכב לא נחשבת חילול שבת עבורה, אבל זה בהחלט פתרון רק של שעת הדחק. אלא לכתחילה יותר נכון להדליק נרות בבית ששם היא הולכת לאכול. בשבת נכנסה העונה למרפסת ונתקעה שם בתוך הרשת, הסתפכה ברשת והייתה תקועה למשך שעות רבות. בדרך היחידה לשחרר אותה הייתה לחתוך את הרשת. האם ניתן היה בגלל צער בעלי חיים לחתוך בסכין ובמספריים את הרשת בשינוי על ידי שני בני אדם? זה בעיה, כיוון שהחיתוך של הרשת זה מחובר לקרקע. בדבר שמחובר לקרקע, אז יש בזה חשש דאורייתא. כי זה נקרא תיקון. אלא מה? אתה אומר, כלפי הרשת זה קלקול, נכון? כלפי הרשת זה קלקול, אבל כלפי השחרור של העניין זה תיקון, והבירו הנחה מביא בזה מחלוקת, בשינם סעיף י' ג'. לכן, הדרך היותר מובחרת בכזה מצב, זה לתת לה אוכל ושתייה בשבת שמה, ומוצאי שבת לפתוח את לקרוא את הרשת. אם היה גוי, אז היה אפשר להגיד לגוי. כי האמירה לגוי, הותרה אפילו בסיור דאורייתא משום צער בעלי חיים. כמובן בסימן שיני סעיף יוטט וגם בשינה מטבט במשנה ברורה בסעיף קטן וב. על ידי יהודי זה קצת יותר קשה להקל בזה. אם זה היה צער מאוד מאוד גדול, אז זה היה עוד כל מיני פתרונות שאני לא רוצה להיכנס להם בשידור, אבל בעיקרון במצב הנוכחי זה מה שצריך לעשות, לתת לה לחוב ושתות ומוצאי השבת לפתוח אם אין גוי. תרמתי סט שולחן ערוך במהדורה לפני 10-15 שנה, ובגלל שזה לא חדש, היה כמה בתי כנסת שלא רצו, בסוף בתי כנסת אחד רצה, את זה השאלה כמה אני יכול לחשבן את זה במעשרות. כמה שאפשר למכור את זה. אם אפשר למכור את זה, ואף אחד לא רוצה את זה, אז אי אפשר לחשבן. לפעמים אני אוהב לסובב טישו כדי לדגדג את עצמי באוזניים, אם זה נחשב עשיית כלי ואסור או לא. אם זה סיבוב קל, לא משהו שיוצר דבר שיכול כביכול לנקות את האוזניים, בוא נאמר ככה, אם מסובבים את הטישו חזק חזק כדי לנקות בתוך האוזניים, זה נקרא עשיית כלי. אף פעם שזה כלי חד פעמי, גם כלי חד פעמי זה אסור. אם מסובבים את הטישו בצורה כזאת שרק בתור ניקוי, אבל לא סיבוב רציני, זאת אומרת שאפשר גם להכניס את הטישו ולנקות, אז זה מותר, אבל הציור ששואלים פה, שמסובבים כדי לדקדק, כנראה זה משהו שהוא צריך את השפיץ של הטישו, והוא עושה איזה סיבוב טוב טוב, אז זה אסור. גם לדעת הרמה בשביל לדעת לצעיפי, זה אסור, כי כשאתה מוציא את הטישו, זה לא חוזר לעצמו, כמו בשביל לדעת לצעיפי. אז לכן, מסקנת ההלכה של לגלגל טישו, היטב, כדי לנקות באוזניים וכדומה, זה נקרא עשיית כלי, וזה אסור. עד כאן שאלותיכם להיום. צר לי שלא הספקנו להתייחס לעוד שאלות. 03-593-93, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשאלותיכם המאזינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב, רציתי להתייחס לנקודה שהרב אלה בפתיח של השעה הקודמת, בנוגע לביטול כלי מהכנוע על ידי גרמה. הרב אמר שמותר רבי כמה דוגמאות מחודשות, שבעצם שזה מותר כל מיני אופנים. מה שרציתי להעיר שעל פי זה צריך לתת עוד דוגמה ש... אם המזגן עתיד להידלק על ידי שעון שבת, ואני יודע שהוא נוטף מים, שזה איסור נולד במים האלה, הם מוקצים. לכאורה מותר, לפי מה שהרב אומר, להניח כלי מתחתיו לפני שידלק, ולגרום ביטול כלי מהיכנו.
התשובה היא שלא.
או.
למה לא? קודם כל, מה הראייה שלו? הרי זה דין הדגמרה, וכך נפסק בשולחנו בסימן שינו צעיבה, וגם בסימן של חפבית. שרסו לתת כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה, אף על פי שזה לא מיד.
כן.
ועוד דוגמה, בוא ניקח את סימן רס המחי סיף ג' מה שהבית יוסף מביא בשם המעריל, שהוא נותן כלי תחת השולחן מבעוד יום, בשבת אחרי הסעודה הוא מסיר את השולחן והשמן נוטף לתוך הכלי. משמע שבשבת אסור לתת את הכלי ואחר כך להסיר את השולחן. למה זה לא גרמה? אז רב שלמה זמן נויבך מתייחס לזה, במנחת שלמה בחלק א' סימן ת', והוא כותב שכיוון שכל העיסוק שלו זה בכלי לשים אותו מתחת לשמן או מתחת למזגן או מתחת לתרנגולת, וכך דרכו, לכן זה לא נקרא ביטול כלי, לכן זה לא נקרא גרמה.
כן, אם אפשר רק לחדד, שזה לא...
על פי
זה זה לא יהיה מדויק להגיד מותר לגרום ביטול כלי מהיכנו בשבת, אלא הרב שלמה
זמן מאזין? נפל מהקו. מי שרוצה לראות את כל הנידון יסתכל בספרנו סימן שיניוד סעיף חבב, והמאזין מוזמן לעלות שוב לשידור. שלום למאזין הבא.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין.
קודם כל יש הרכוח על התוכנית, תודה רבה לרב, מחכים אותנו, אנחנו תלמידים בלי להכיר.
ישר כוח, ברוך תהיה.
אם אפשר שאלה בהלכות ברכות, יש דין של מי שיצא מוציא, זאת אומרת שברכה, שבעצם מי שכבר בירך אותה, הוא יכול לברך בשביל להוציא מישהו אחר. והדין הזה נאמר רק בברכת המצוות ולא בברכת הנהנים. ובשונה מברכת הנהנים, בברכים מסוימים, באכילת מצה או בקידוש, יש חובה בעצם לאכול. אזי אפשר גם מי שיצא מוציא, גם מי שיצא ידי חובה יכול להוציא. אז בדברים האלה, בסעודת שבת לדוגמה כתוב במשנה ברורה מזכיר, שעל זה לא נאמר שיש חובה לאכול. מצד שני, בקרפת...
למה?
כי זה עונג.
שהחובה נולדה משום העונג. זאת אומרת, רצו שתהנה ולכן חייבו אותך. בקידוש, במצא, החובה לא נולדה משום העונג, משום המצווה, לכן זה נקרא בקרנת המצוות. אבל סעודות שבת, אדם שהוא לא מתענג, שהוא סובל, הוא לא צריך לאכול, אז לכן נקרא בקרנת הנהנים.
נכון, אז המשנה
ברורה
מזכיר באמת...
זה מראה מפורש, בקוף סבר זין סעיף קו, כן?
מזכיר גם אכילה בליל סוכות בסוכה. יש דוגמה אחרת שמופיעה אפילו במצוות דרבנן, בקרפת, שיש כזה דבר גם מי שיצא מוציא. השאלה שרציתי לשאול, האם יש כזה דבר שנוכל לומר, נגיד אם יש מצווה לאכול, האם גם יש מי שיצא מוציא, לדוגמה, בערב יום כיפור? יש מצווה לאכול, וזה לא בדיוק מצווה משום עונג כמו סעודה.
בטח, זה, רוצו שתאכל כדי שתהיה שבע, שלא תהיה למחרת רעב.
יש כל מיני סיבות שם למה לאכול. כתוב בשולחן ערוך מצווה לאכול בערב יום כיפור. לא כתוב שם בשביל עונג. כל מיני סיבות מוזכרות שם.
אז אני אומר מה הכלל. מה אבן הבוחן? מה ההבדל בין קידוש לסעודה? אבן הבוחן... אדם שהוא מרגיש רע עם האכילה הזאת. זה מזיק לו, זה מציק לו, זה עושה לו רע, זה מכביד עליו. צריך לאכול או לא צריך לאכול. בקידוש, במצא, בסוכה, בקרפס, צריך לאכול, אם הוא לא חולה. בערב יום כיפור, סעודות שבת, לא צריך לאכול. זה אבן הבוחן.
ערב יום כיפור זה לא בדיוק. ערב יום כיפור יש חובה לאכול, גם אם הוא לא...
אדם שהאכילה מציקה לו, מזיקה לו, צריך לאכול בערב יום כיפור? אולי משהו קטן, אבל בעיקרון ודאי שלא. הוא עכשיו אכל בליל ערב יום כיפורים, כמויות גדולות, הוא לא מסוגל עכשיו לאכול. לא מסוגל, הוא אוכל ממש, הוא מכביד על עצמו. הוא לא צריך לאכול. זה מזיק לו, זה מציק לו. זה כמו סעודות שבת.
זה נקרא בקרנת הנהנים. אתה רבים כיפור יותר לסעודת שבת מאשר לקרפת.
ככה אני חושב, כן.
ולא יאמר על זה הדין של מי שיצא.
ולא יאמר על זה הדין שאף אחד מי שיצא מוציא, לא.
טוב, ישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
ערב טוב.
ערב מצוין.
הייתי לשאול כבר שבוע שעבר ולא הצלחתי להגיע לשידור. הייתה שאלה שבוע שעבר בקשר ללמכור יין למישהו שמחלל שבת, לתת יין, לתת יין. למישהו שמחלל שבת.
כן.
האם הוא יכול לשתות בעצמו כי הוא מנסך, הוא לא מנסך, הוא עושה את היין של עצמו. רציתי לשאול, הרב אמר שזה אסור, האם זה משום לפני עיוור?
כן, מסייע, זה לא לפני עיוור, כי הוא יכול לקחת לבד, מסייע בדור העברה, כן.
כי לפני עיוור זה רק אם זה בטרי עיוור דנערה.
מסייע, זה נקרא מסייע. זה
נקרא
מסייע. מסייע. אסור לך לתת לבן אדם שלא, אני מסביר. אסור לך לתת לבן אדם שלא מברך לאכול, אף על פי שהוא יכול לקחת בעצמו, וזה לא נקרא לפני עיוור לא תתן מכשול, זה נקרא מסייע בידי עוברי עבירה. מסייע זה אומר שאפילו שהוא יכול לעשות לבד, אבל כיוון שלמעשה אני נותן לו, אז אני עוזר לו באיסור, אני מכשיל אותו ועוזר לו באיסור, אפילו שהוא יכול לסדר לבד. זה מה שמבוא בקוף סמר ג' סעיף ב' במשנה ברורה בסעיף קטן י' ב'. אז גם פה אפילו שהוא יכול לקחת לבד, אבל אני עוזר לו.
אפילו אם יש לו
כוס
יין לידו, הוא
שותה אותה. כן, אבל אתה עכשיו מביא לו כוס יין חדשה, והוא כביכול מנסך אותה. אם הוא עונה על כל הגדרים של מומר, הוא יתפיק כל הכללים שדיברנו, כן? ואתה מכשיל אותו בכוס יין חדשה, זה כמו שהוא אוכל בלי ברכה, ואתה מביא לו עוד מאכל. אין לך יותר בגלל שהוא אוכל את המאכל הראשון בלי ברכה, להביא לו עוד מאכל.
אז האיסור הזה יכול להיות גם על חנות?
מה חנות?
בן אדם שמוכר יין, סתם כל דבר שהוא מוכר,
מישהו יפה. אז בוא נשאל סתם שאלה, אדם שמוכר בחנות ואנשים שלא שומרים תורה מצוות באים וקונים. עזוב יין, עזוב נסך, סתם, לא, אוכלים לי ברכה. איך הדבר הזה מותר? לא, אז הפוסקים כותבים, כיוון שזה רק מסייע וזה צורכי פרנסה, יש כל מיני היתרים, דיברנו, הבאנו את זה בהליכות ברכות, בסימן קוף סמך ג' מה היתרים שיש לאדם למכור בחנות לבן אדם שהוא לא שמות נורא מצוות. הרי ברגע שהוא בא וקונה אתה יודע שהוא לא יברך, אתה מכשיר אותו שהוא יכול ושתם בלי ברכה. אז זה עיקר היתר הוא שכיוון שמדובר כאן בצורכי פרנסה, ובכוון שמדובר פה שאם אתה לא תיתן לו הוא יכול לקנות במקומות אחרים, כן? אז זה רק דרבנן, אז בצורכי פרנסה סומכים על הפוסקים שאין מסייע באיסור דרבנן.
עכשיו, ולעצם הסברה שכל האיסור זה נתב משום חתנות, משום קירוב דעת, שגם את היין של עצמו נאמר גם על זה האיסור הזה, כמו שלא יקרב דעת אצל עצמו.
לא, זה לא שייך מה שאני אומר עכשיו קירוב דעת. משהו אחר.
האיסור של
מחלל
שבת.
אז האיסור זה מצד עצמו, זה משהו אחר, זה מצד עצמו. אדם שהוא מחלל שבת בפרסיה, יש לו דין של גוי, אם הוא באמת עונה על הקריטריונים של מחלל שבת בפרסיה, שהוא מחלל שבת אפילו בפני רבנים חשובים, בפני כולם וכו', אז יש לו דין של גוי, והוא עושה את היין ליין נסך. הקירוב ולא קירוב זה עוד דבר, זה כבר שלב ב'. קודם כל הוא אוסר אותו, למה אסור לשתות? זה כבר שלב ב', קירוב וכו', אבל שלב א' הוא אוסר אותו. ברור?
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב יודע איך עובד העניין בבתים החדשים, העניין של הפיר, הפח השפעה הזה בשבת? האם זה מותר לזרוק שם בשבת הפיר, את הפח השפעה לתוך הפיר? הרב דרך זה עובד הדבר הזה, ושבת?
זה חשמלי, זה חשמלי.
כן, עכשיו אני זרקתי, איך אני זורק את הפח, אני מחלל את השבת?
ברגע שאתה זורק את הפח, אתה גורם למכונה שם להתחיל לפעול, כשזה מגיע לשלב מסוים. ואסור לעשות את זה בשבת.
אסור, אז אם ככה, אסור לזרוק את הפח, לשים את הפח בבית, אתה אומר, אסור לזרוק, אסור בכלל לזרוק.
זרוק את זה אם אתה מוריד ביד וזורק מחוץ לבית, כן, אבל לזרוק בתוך הפיר, שם יש בעיה ש... עין אלקטרונית מזהה מיד את הזריקה ופועלת בהתאם.
כן, אבל עכשיו אני בוא נגיד, הפיר הזה נמצא בלובי, שאנחנו גרים בקומה השישית בלובי, יש כזה דלת, לא נדלק אור בדלת, יש כזה כמו דלת שנפתחה, וזורקים את זה בתוך החור הזה שנמצא, ואז יורד כלפי מטה לעבר הפיר. הפעולה הזאת שקורית שיורד כלפי מטה, אני עובר עבירה?
הפעולה הזאת אתה לא עובר עבירה, אבל אחר כך אתה גורם לעבירת עבירה, כי ברגע שזה נוחת למטה, יש איזה עין אלקטרונית שמזהה מה לעשות עם זה, הרי אם זה כל הזמן יישאר למטה, אז זה יעלה עד למעלה, כן? כולם יזרקו. יש איזה משהו שדוחס אותו כלפי מטה. והתחיסה הזאת היא תחיסה חשמלית. התחיסה היא תחיסה חשמלית, זה לא... אין שם בן אדם שדוחס את זה. והתחיסה החשמלית מופעלת בגין זה שזרק. איך התחיסה החשמלית מופעלת? נגיד עכשיו אתה תזרוק מלא השפעה, איך זה יפעל? יש עין אלקטרונית שהיא מזהה מתי הנפח של הפח מתמלא, ואז עין אלקטרונית מפעילה מתחס חשמלי, וזה דוחס, וזה בא בגין הזריקה שלך. אז נכון שזה לא מיד, אבל זה גרמה, אתה גורם פה מלאכה. אז אין פה כזה צורך הכרחי.
זה לא
דניחה לי,
אני לא רואה, לא קורה כלום, זה כמו
שאיך
אני אעבור ברחוב,
ידלת נורה. בוודאי שינוח לך בזה, אם זה לא ידחוס, ההשפעה תעלה עד לבית שלך. אם זה לא ידחוס את ההשפעה, נגיד שהעין אלקטרונית מקולקלת, זה לא ידחוס, ההשפעה תתרומם, 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 והיא תגיע עד לקומה השישית, ואנשים יפתחו את הדלת והיא ישפך עליהם השפעה. את הדלת של הפיר. ודאי שנוח לך שזה ידחס, מה שאלה? בשביל זה אתה עושה את זה גם. טוב.
אז איך אפשר לעצור את זה? איך אפשר לא למנוע? אנשים הרבה לא יודעים איך פועל, יש הרבה דתיים בתוך הבינה וזורקים, ואף אחד לא יודע איך זה הדבר הזה עובד. איך אפשר למנוע את זה? איך אפשר לעצור את זה?
על זה נאמר הוסיף דעת וסיף מחאוב, לא לזרוק בשבת לשם בשפעה, לזרוק רק אחרי שבת.
כן, ואיך אפשר את היהודים...
יש היום גם פחי השפעה של בורות תמונים שיש להם עין אלקטרונית, גם שם זה בעיה.
יש פתרון של חברות...
יכול להיות, צריך לפנות למכון הטכנולוגי להלכה, או למשמרת השבת, אולי יש להם איזה פתרון של פיקוד שבת על הדבר הזה, יכול להיות. זה משהו מאוד חדשני, אני לא יודע אם הספיקו לפתח משהו, אבל אולי צריך לפנות אליהם.
הבנתי, הבנתי. טוב, טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי כלי מוקצה מחמת מיוס. שקיים עליהם ביום טוב שזה אסור, כמו שהמשנה ברורה אומר בתו צדיקי סעיף ד', ומישהו אמר לי שבספרו של הרב, אז כלי שמנקה את השירותים, יש לו דין של מוקצה מחמת מיעוט.
זה רק לבני ספרד, לא לבני אשכנז, כן?
כן, רק לבני ספרד, כן. אז השאלה אם יהיה אסור להשתמש בזה ביום טוב, כי קיים עליהם כמו רבי יהודה, זה מוקטה מחמת גופו לכאורה.
אז התייחסתי לזה בספר. התייחסתי בדיוק השאלה הזאת בספר, ואמרתי שזה מותר, למה? או מצד גרף של ראי, או מצד שלדבר שהוא מיועד לשימוש הזה, זה לא הוקצה. זה הוקצה לשימושים אחרים, לא לדבר שלשמו הוא מיועד. אז תקל, הבאתי שתי תירוצים על השאלה הזאת, מתחילת סימן שני עוד. ברוך תהיה. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשעות אחר מאזינים, 03-500-93-93. אדם שאיחר לתפילת שחרית, וכעת השלושת אופציות. להתפלל מאוד ובעד גאל ישראל, ולהתחיל עמידה עם חזרת השעץ, או להתפלל מאוד ולדלג, ולהתחיל עם הציבור תפילת עמידה. מה עדיף? בשם החזוניש מביאים שעדיף לדלג ולהתחיל תפילה עם הציבור, שזה דרגה ראשונה של תפילה בציבור, מאשר להתפלל כסדר ולהתחיל עם החזרה. האם מותר לחזק קשרי ציצית בשירותים, שאלה מאוד מצויה, אשמח למענה? מותר, כי זה לא מעכב את המצווה, זה לא נקרא עשיית מצווה בשירותים. לעשות ציצית בשירותים לא, אבל לחזק את הקשרים מותר. אדם שאכל מרק שברכתו אדמה ופתח את שקדי המרק בברכת האדמה, אך אכל יותר מכזה את שקדי מרק, האם צריך בסוף גל המלחייה? השאלה מכירה לא נכונה, כי מרק עם שקדי מרק, אין כזה דבר שלא לא מברכים על שקדי מרק. אין, אם כן, זה משהו מאוד קטן ומינורי שאין לי בזה שום עניין. כמו בקוף סמך ידע משתם בורא בסף קטן סמך ב', אבל באופן כללי צריך לברך בורא מיני מזונות על השקדי מרק, וממני יש בזה כזה את על המחייה. שאלה אם צריך לברך גם על המרק בורא פרי האדמה, זה עוד נידון. אז בזה, אם זה לא יתבשל ביחד, צריך לברך שתי ברכות. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יישר כוח גדול על כל השיעורים, החידונים, התוכניות.
תודה.
ממש מחכימים מדי פעם.
תודה.
רציתי לשאול לגבי משפחה שפשוט האישה עשו ביחד את הבצק, האישה והבעל, ושלחו לאיפה יש חלה. אחרי סוף הסעודה נזכרו שלא איפה יש חלה, בליל שבת. שאלה מה קורה עם הקידוש, מה קורה עם המוציא ומה קורה עם ברכת המזון.
אחרי שהם סיימו לאכול?
סיימו את הארוחה, אז חשבנו שפשוט זה היה כאילו דבי שוץ, כל אחד צמח על השני שאיפה יש חלה ולא איפה יש חלה, כן.
כן, אז מה שמכאן ועלה ודאי שאסור לאכול, אז מה השאלה?
כן, כן, שאלה אם הקידוש תפס, זה כאילו שהיה פער של איזה שעתיים מאז הקידוש, השאלה אם ברכת המוציא תפסה, עוד צריכים לאכול עוד פעם סעודת שבת, השאלה אם ברכת המזון צריכים לברך, עוד צריכים לברך, שלוש שאלות.
אז בעצם אנחנו נכנסים למה שמרן השולחן ערוך כותב בסימן קוף צדיק ואף סעיף א', שאם אדם אכל דבר איסור, אף על פי שאיסור הוא רק מדרבנן, כן? אף על פי כן, הוא לא מברך עליו לא בתחילה ולא בסוף, ולא מזמנים עליו וכו'. והמשנה ברורה מדגיש שאפילו הוא אוכל כדי שביעה, לא מברך. אבל המשנה ברורה מביא שם בסעיף קטן ד', לך מאוד מעניינת, שאומר מה הדין אם הבן אדם הזה אכל את דבר האיסור בשוגג, והוא נזכר מתי? אחרי שהוא אכל. אז הוא מביא בשם הטס והרבה אחרונים שמברך ברכת מזון. למה? כי לא שייך בזה ניעוץ. לעניין זימון הוא אומר לא לזמן. למה? אכילת איסור לא חשיב קביעות. אבל לגבי לברך לא שייך להגיד שהוא מנעץ. כי הוא עשה את הכל בשוגג. אז מנה גם בציור שלכם, כיוון שהכל נעשה בשוגג, אז הקידוש במקום סעודה תפס, סעודת שבת תפס, וגם ברכת המזון צריך לברך. זה לא רק שוגג, אצלכם זה אפילו לא רק שוגג, זה יותר מזה. זה ממש קרוב לאונס.
זה גם נס ספרד הרב? ברכת המזון? שמעתי שבית יוסף חולק על התז, לא
ידוע לי שבית יוסף חולק על התז. מישהו העיר לי את ההערה הזאת לפני זמן מה, ועוד יצא לבדוק את זה. הכל פנים, גם הקף החיים, גם הקף החיים הוא מביא והוא לא דוחה את התז הזה מהנחה.
טוב, מה
לגבי
הקידוש?
הכל אותו חשבון. אם אנחנו
נקטים...
אם אנחנו נקטים שאפילו ברכת המזון אפשר לברך, אז קל וחומר שהקידוש במקום סעודה תופס, והסעודה תפסה. שגם אם נאמר כדעת הסוברים, שאי אפשר לברך על זה ברכת המזון, אבל זה לא קשור לסעודה ולקידוש במקום סעודה. ברכת המזון אתה לא יכול לברך לפי החולקים, כן? כי זה נקרא ניעוץ, שאתה מברך את השם על דבר איסור. אבל לגבי אכילה, זה לא שייך פה עניין של ניעוץ. למעשה הוא אכל. סעודת שבת הוא אכל, קידוש מקום סעודה זה נתפס. אז גם אם נגיד שברכת המזון לא, אבל הקידוש מקום סעודה, וכן הסעודה עצמה כן נתפס.
טוב. אם הוא רוצה להמשיך לאכול לחם, לחם אחר, הוא יצטרך לדבר לחם, אופה, הוא מוציא לפי הסורים האלו?
מה זה קשור?
לפי הסורים של...
למה?
לפי הסורים שהרבחה האחרונה לא תפסה. הרבחה הראשונה לא תפסה, ואם הוא צריך, אם הוא רוצה לאכול אופה, לחם שהוא בעצם...
איזה ברכה? מה הברכה האחרונה לא תפסה? מה הברכה האחרונה? הוא עוד לא ביר הברכה האחרונה, אתה אומר. עוד לא ביר ברכת המזון. אם הוא ביר ברכת המזון, זה בדיוק שצריך. טוב, בקיצור, אם הוא עוד לא ביר ברכת המזון, ממשיך לאכול לחם בלי ברכה. זו המסקנה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול לגבי אמירת קדיש, על ידי המתפלל, לא על ידי השעת, על ידי המתפלל. אני אתפלל מיין חסידי כבר כמה שנים, אומר שם יחיד קדיש. עכשיו, אם אני צריך להגיד כמו בנוסח שלהם, צריך ויכול להגיד כמו בנוסח שלהם. אז זה שונה מהנוסח שלו הספרדי, שאומרים בקרב קצמי שיחה. וגם יש...
ספרדי שאומר קדיש אצל אשכנזים, צריך, ספרדי שאומר קדיש אצל אשכנזים, צריך לומר לפי הנוסח של בני המקום.
בני המקום, כן.
אלא אם כן, כל בני המקום מוכלים לו ומסכימים לו שיגיד לפי הנוסח שלו, זה בסדר. אז בדרך כלל מה שקורה זה ככה. שאם אומרים כמה ביחד, אז אי אפשר שאחד יגיד ככה, יגיד ככה, כי יש פה איזה קטע שהספרדים אומרים, אשכנזים לא אומרים. צריך להגיד כמו אשכנזים. אבל אם רק הוא אומר לבד, מסתבר מאוד שאנשי המקום מסכימים לו להגיד לפי הנוסח שלו, אז הוא יכול להגיד לפי הנוסח שלו. אלא אם כן, יגידו לו מפורש, לא להגיד ככה. זה משהו אחר.
כן, עכשיו, מה שקרה שלפני כמה ימים, בא עוד אחד להצטרף להגיד איתי קדיש, והוא ספרדי שאומר בנוסח הספרדי המלא. אז הוא יכול להגיד בנוסח הספרדי המלא, וכשאני אומר כמנהג המקום, אם אין כאן יש איסור בעל, אל תתגודדו.
לא, לא, לא עושים כזה דבר, לא עושים כזה דבר. אם אתה... אומרים ביחד את אותו נוסח, לא חלק ככה, חלק ככה. אתה אומר ששתיכם ספרדים. אם שתיכם ספרדים, והמקום מרשה לו להגיד לפי הנוסח הארוך של הספרדים, אז תגידו ביחד לפי הנוסח הארוך. ואם אנשי המקום לא מסכימים, אז תגידו ביחד לפי הנוסח הקצר.
מה, לשאול את אנשי המקום איזה נוסח להגיד, כן?
לשאול את הגבאי האחראי שמה, האם אפשר להגיד פה, כשאנחנו ספרדים לבד אומרים קדיש, את הנוסח של בני ספרד. אם יגידו כן, תגידו ככה. אם יגידו לא, תגידו לפי הנוסח של בני אשכנז.
הבנתי, ישר
כוח
כבוד הרב, כן.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, יש לו יונקרס, ויש לו תקלה, שלפעמים יורד לו הלחץ מים. ובשבת אנחנו מדליקים אותו על שעון שבת, שזה נחבא ונדלק. שאלה מתי שזה נחבא ואז נדלק, שאלה אם אפשר לסובב את הברז מים שיעלה לו את הלחץ אל המים?
בזמן שזה מחובר או בזמן שזה דלוק?
בזמן שזה דלוק.
בזמן שזה דלוק ודאי שאסור.
וזה בזמן שמחובר?
בזמן שזה דלוק ודאי שאסור, כי להגביר את הלחץ מים זה אומר שהמים החדשים שאתה מכניס הם מתבשלים. ובזמן שזה מחובה, זה גרם בישול. זה אסור, אלא אם כן זה צורך גדול, כמו שיש תינוקות וכדומה.
הבנתי. צורך כוח גדול, תודה רבה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי ראשית להגיד תודה רבה על כל הדרך שהרב מעביר את השיעורים, וממש מוסיף במתיקות התורה.
תודה.
צורך כוח. רציתי לשאול, ראיתי בספר היקר הליכות ברכות בסימן רשחת בסעיף למדי שהרב הביא שם שרוגלך עדיף לא לאכול, צריך לאכול, כדאי לאכול רוגלך ורבע כדי לא לצרף את המילוי שלו, כדי שהברכת על המחיה תהיה רק מהבטק
נטו מהדגן, כן, 27 דגן, גרם נטו, דגן נטו, כן. אז זה רק חומרה, זה רק חומרה, כן?
כן, ובסימן קופסה מחט, בסעיף חט, הרב מביא שם...
איפה אמרת? בסימן, איזה סעיף?
סימן קופסה מחט.
לא, ברש חט, ברש חט איזה סעיף?
ברש חט זה סעיף למדהי.
למדהי, כן.
כן. ובקופסה מחט, בחלק א', בסעיף ח', הרב מביא דוגמאות מצויות של מעשים שאנשים מברכים עליהם ברכת המזון אם הם אוכלים כמות גדולה.
בקופסה מחט איזה סעיף?
קופסה מחט עוד ח', כתוב שם דוגמאות מצויות.
כן, נכון. זהו, זה לגבי ברכת המזון שם, הדוגמאות שם לגבי ברכת המזון.
בדיוק, ושם הרב מביא את החילוק שהרב הזכיר הרבה פעמים, שיש הבדל
ברוגלך. בערכת? לא, בערכת אמרת?
לא, לא. זה עוד חטא. עוד חטא כתוב מדור דוגמאות מצויות.
אה, בסעיף חטא.
סעיף חטא, כן, סליחה.
סעיף חטא בספר, כן, אוקיי, כן.
כן, אז שם הרב מביא
בערה,
דוגמאות
מצויות. בערה, לא נון גימל, כן, ערה נון גימל. זה?
ששם הרב מביא את החילוק הידוע בין שהרב מדיבר עליו הרבה, בין בורקה, שהמילוי שלו נפרד ממנו במהותו, מאשר רוגלך, שהמילוי שלו מחובר אליו. זה כמעט בלתי נפרד, ניתן להפריד אותו, כמו שהרב מגדיר את זה. ואז הרב אומר ששם כן מטרפים את המילוי
לקביעות צעודה, לקביעות צעודה, לא לעלה מחייה.
מה החילוק? מה החילוק?
קודם כל, לא, קודם כל, זה שני דברים נפרדים. זה קביעות צעודה וזה על המחייה. שני דברים נפרדים לגמרי.
נכון, אני שואל, אבל מה החילוק בהקשר ל... אם אנחנו מחמירים ולא מטרפים את המילוי, אז למה בעניין קביעות צעודה כן מטרפים?
אז התשובה היא כזאת. לגבי על המחיה, לגבי קביעות, בואו נתחיל מקביעות צעודה. לגבי קביעות צעודה, יש הרי פוסקים שסוברים שגם דברים שאני אוכל עם המיני דגן זה מצטרף.
נכון.
ככה שיטת המגן עברה וככה משתה ברורה פוסק. בקוף סמכת סעיף זין, סעיף אב. סעיף זין, סליחה. אלא מה, לא, סעיף אב. אלא מה, שאנחנו בני ספרד נוהגים כברכי יוסף שמברכים רק על המיני דגן, בלי דברים אחרים. עכשיו, בשיטה הזאת של ברכי יוסף יש אומרים שהמילוי של הבורקס גם מצטרף. אנחנו לא נוקטים ככה. נוקטים שהמילוי של הבורקס לא מצטרף. זה הכל, עד כמה שהדבר הוא נפרד. אבל עד כמה שיש לנו את השוקולד על הרוגלך, זה הופך להיות חלק מהמאפה, אז לא שאנחנו נגיד שאני קובע סעודה על המאפה ולא על המילוי שלו. זה חלק ממנו. מה שאין כן לגבי על המחיה, ששם לכל השיטות ולכל הדעות, המילוי לא מצטרף לעל המחייה. אז לכן, אם המילוי לא מצטרף לעל המחייה, גם המריחה של השוקולד לא מצטרפת על המחייה. זה ההבדל ביניהם. בקביעות סעודה, זה לא אכילה, זה סעודה. בעל המחייה, זה אכילה. אכילה צריך לאכול דגן. לא אכלת דגן, אכלת שוקולד. קביעות סעודה צריך לקבוע סעודה, בצורה של קביעות סעודה, עד כמה שזה חלק דבוק במאפה, זה חלק מהמאפה, זה חלק בלתי נפרד. לכן בזה כתבנו בפשטות שצריך שהשוקולד המרוח על המאפה, הוא מצטרף לקביעות סעודה גם לבני ספרד. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, קודם תודה על ההחכמות כל שבוע.
ברוך תהיה.
עכשיו ב', אני משתדל להתפלל בלג מלחה ביום שישי. ואז זה קשור משהו בקבלת שבת שלי. אשתי מדליקה נרות בזמן, ובשעה לפני הזמן. זה מתנקש באיזשהו מקום?
לא, זה לא מתנגש, כי אתה קיבלת שבת בתפילה, ואשתך ובני ביתך לא נגררים אחריך. אמנם יש פוסקים שסוברים שהם כן נגררים אחריך, כי אתה מקבל שבת בתפילה ולא רק בדיבור, אבל שיטת רוב הפוסקים שהם לא נגררים אחריך, ולכן הם יכולים לעשות מלאכות בזמן שהם רוצים, עד הזמן שצריך לקבל שבת, ולא קשור אליך, אפילו שאתה אצלך שבת גמורה.
לא כל כך מעניין המלאכות כמו הדלקת נרות בעצמה.
אין הבדל. אין הבדל. היא יכולה להדליק נרות והיא לא קיבלה שבת בתפילה שלך והיא לא נגררת אחריך בקבלת השבת שלך.
מה בקשר להתפלל מנחה אחרי הדלקת נרות?
למי? לאישה?
לאישה, כוודאי.
כן, אישה, אם היא מקבלת שבת בהדלקה, כמו שבנות אשכנז מקבלות,
כן.
או כמו שבנות ספרד ראוי שככה תעשה לקבל שבת בהדלקה, לא חובה ראוי, אז לדעת רוב הפוסקים, לדעת הרבה פוסקים יותר נכון, היא לא יכולה להתפלל מנחה אחרי הדלקת נרות. וככה וככה משנה ברורה פוסק בסימן הסמך ג' סעיף קטן מם ג' שאם היא התפללה, היא הדליקה נרות וקיבלה שבת, היא לא יכולה להתפלל מנחה, אלא התפלל ערבית 2. יש פוסקים שחולקים על זה ואומרים שלא, שהיא יכולה כן להתפלל מנחה של חול אחרי הדלקת נרות, אפילו שקיבלה שבת. ככה מרן הרב עובדיה פוסק ועוד. אבל שיטת המשנה ברורה, שאישה...
מה בקשר לשקלול?
שאישה שקיבלה שבת בהדלקה, תתפעל ערבית 2. מה אתה שואל?
אני שואל בשקלול של כל הדעות, אנחנו אשכנזים, איך היא תנהג בקשר למנחה?
אז זה מאוד פשוט, כי אם אישה מסודרת עם הזמנים שלה, היא מתפללת קודם כל
מנחה. כל יום היא מתפללת מנחה. היא
מצוין.
היא מתפללת שלוש תפילות.
כל הכבוד, מצוין. מעולה. אז מה שצריך לעשות ביום שישי, פשוט לא להתנהג כמו שקיבלנו מברק שעוד כמה דקות שבת, אנחנו יודעים בדיוק מתי כניסת השבת, להתפלל מנחה לפני הדלקת נרות, אחר כך להדליק נרות. לא להיכנס לספק הזה של מנחה אחרי הדלקת נרות.
אוקיי, תזכו למצוות, יגדיל תורה ויאדיר.
אמן, תודה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני רוצה להגיד קודם כל לרב, תודה רבה לתוכנית, אנחנו מתחזקים הקיוט של הרב.
יישר כוח.
רציתי לשאול הרב, למדתי בספר החדש של הרב בסימן שינווה, והרב מביא דוגמה של לצורך מצווה.
סעיף.
מישהו שרוצה לסגור...
סעיף.
אני חושב סעיבה ורב, חפצי שמיים שמותר לדבר בהם. הרב נותן דוגמה על בעל אולם, שמותר לדבר איתו על איזה יום פנוי לו, אבל לבעל אולם אסור להסתכל ביומן שלו משום שיתרי הדיוטות. כי אצלו זה צורך פרנסה.
כן.
ואני לא הבנתי למה, כאילו, כמו שעד עכשיו בא לאולם, ענה לבן אדם, למרות שבא לאולם חושב על פרנסתו, מותר לו לענות לו. והרב הביא דוגמה גם על מקרה שהוא דומה, שכן מותר לענות, כן מותר לקרוא מתוך הכתב. כאילו, זה מעשה אחד, אני מתכוון למצווה, מי שעונה לי, גם עוזר לי למצווה.
יש דיבור? יש דיבור ויש קריאה. בקריאה החמירו יותר מדיבור. יש לזה כמה דוגמאות. ולכן אפילו שדיבור מותר באופנים מסוימים...
הרב הביא דוגמה ממש דומה שאני לא זוכר אותה, שממש סמוך לזה קצת לפני, שבן אדם קורא בשטרי הדיוטות והתירו את זה לצורך מצווה. דרך אגב של השיחה, לצורך המצווה. כאילו זה הכל עניין אחד, אני שואל אותו לגבי האולם שאני רוצה לסגור לחתונה, אז הבן אדם אני שואל אותו איזה יום פנוי, זה מצווה. הוא עונה לי ואז תוך כדי המסע ומתן בינינו, הוא בודק לצורך המצווה הרי.
כן,
עד עכשיו התירו שהוא
גם,
ידבר איתי.
גם קריאה לצורך מצווה, עד כמה שיש חשש מחיקה או כתיבה, זה לא התירו, זה מה שאני מנסה להסביר לך. שזה תצטרך להגיע לסימן שינזיין כדי להחכים יותר בעניין, כי אתה עדיין אוחז בסימן שינוו. בסימן שינזיין, כן. שם אנחנו, תראה, שם כתוב שגם בצורכי מצווה, שהתירו, זה רק הדיבור ולא הקריאה. כי בקריאה יש חשש מחיקה, ושם יותר החמירו בדבר הזה.
לא התירו, אבל שיתרד יוצאות לצורך מצווה גם?
אם זה, אם נחשש מחיקה, אם יש חשש מחיקה, לא יתירו.
מתי החשש, מתי לא, כאילו, איך אני יודע להבדין? הרי לצורך
אז לכן צריך ללמוד את סימן שינזיין סעיף י"ב. זה לא דבר שאפשר לענות עליו בשידור, כן ולא. שינזיין סעיף י"ב, ללמוד טוב את הסעיף בשולחן ערוך, ללמוד את כל מה שכתבנו בספר על הסעיף הזה, ברוך השם מקום מסודר לפי סעיף. ואחרי זה, להצליב בין שינוו לשינזיין, אבל בעיקרון, בתור עזרה ראשונה, אז נתתי לך את התשובה המהירה.
שיש חשש למחוק, לא יתירו.
יפה.
והרב, הרב ישיר בית, צריך עיון גדול את העניין של בן אדם מוצא כסף, איך יתירו לו. אני חשבתי, ודאי לי שאין לי תשובה, אבל באמת חשבתי שזה לכאורה פשוט, ולמה הרב התקשה? כי יש לו דרך של
טוב, אבל מאזינים לא בדיוק מבינים מה שאתה, המאזינים לא בדיוק מבינים מה שאתה אומר, אז אם תרצה לדבר איתי על זה ביום שני, בסדר?
הבנתי, טוב.
ברוך תהיה. שלום למאזין האחרון להיום.
שלום. שלום אחר, רציתי לשאול לגבי כסף שמופקד אצלי, מופקד אצלי כסף מאברכים בישיבה, אני אחראי להעביר את הכסף הזה הלאה, וזה לקח לי בערך שבוע לסוף כל הכסף, להעביר את זה הלאה, שאלה אם אני יכול להשתמש בינתיים בכסף הזה, אם אני צריך לצורך העניין, לצורך מצווה, לתת לי מישהו צדקה מהכסף הזה, על מנת לדעת לקחת את זה אחרי זה, ולקחת מהכסף שלי שיש בבית, ולהחליף את הכסף.
אם יש לך כסף זמין, כנגד כן, אם לא, לא.
אם אני צריך לך להוציא מהכספומט, זה עכשיו זמין?
כספומט זה זמין, כן. זמין שאתה יודע, מתי שאתה רוצה אתה מוציא. לא שאתה צריך לבקש ויביאו לך. זמין אתה יכול להחליף, לא.
אוקיי,
תודה רבה.
ברוך תהיה, כאן הגיעה תוכנותי לסיומה, תודה רבה לך לכם המאזינים שאתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לפנחס בינדר ונתי שולמן. נשוב ונשתמע בעזרת השם יום ראשון 10 בלילה, חידון הלכה למעשה העולמי. היו שלום, שבת שלום.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי קולך היא תמיד